רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר רעם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר רעם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי ענבר רעם והצטרפו לרשימת התפוצה. היום 314 באוקטובר, ועדיין 115 אנשים חטופים בעזה. אחרי 10 חודשים הגיע הזמן להגיד בצורה מפורשת, תעשו עסקה עכשיו ותחזירו את כולם הביתה עכשיו. אחד הדברים שמשפיעים על זוגיות זה כסף. והשאלה היא מה מוביל למה. האם בעיות כספיות יוצרות בעיות בזוגיות, או להפך, בעיות בזוגיות הן אלה שגורמות להידרדרות במצב הפיננסי של המשפחה. בעוד כמה ימים נציין את ט"ו באב. הזדמנות מצוינת לדבר על זוגיות, אהבה, כסף וכל מה שביניהם. כמו שאני אומרת לכם הרבה פעמים, יחסים זה כמו בנק. יש הפקדות ומשיכות. כשמדברים בביקורת, בזלזול, בהקטנה, זה משיכה. רוצים יחסים טובים? תעשו הפקדות, תדברו בכבוד, תראו אמפתיה, תראו הקשבה, הערכה, כבוד, אם צריך תיתנו מחמאות. הרבה פעמים שואלים אותי, האם אפשר לעשות תהליך כלכלי עם בן זוג לא שותף פעיל? ואני אומרת, אפשר. כדי לעשות שינוי מספיק אחד. בן זוג לא חייב להיות פעיל, אבל הוא חייב להיות חייל. זאת אומרת, לעשות מה שאומרים לו. כי כשכל אחד עושה, לא פועל באותו מקום, מאותו מקום ולאותה מטרה, אז זה לא עובד. תזכרו שזוגיות זה כמו מרכבה שמושכים אותה שני סוסים. אם כל אחד ימשוך לצד אחר, המרכבה לא תזוז. בשביל שמרכבה תזוז, צריך לעבוד ביחד. וזה אומר, לדעת מה המטרות המשותפות שלנו, ולדעת מה החולשות והחוזקות של כל אחד במערכת הזוגית, מה הוא מסוגל לעשות ומה לא, ולפעול בתוך המרחב הזה. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה, הזמנתי פה היום את האורח המיוחד שלי, אייל אנטבי, לדבר על זוגיות, אז אנחנו כבר ממשיכים.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אז לקראת טו באב שיהיה עוד כמה שנים, היום אנחנו רוצים באמת לדבר על זוגיות, ולשם כך הזמנתי את אייל אנטבי, יועץ, מאמן ומלווה אנשים וזוגות בתהליכים ליצירת מערכות יחסים איכותיות ומצמיחות. שלום אייל.
שלום ענבר, שלום שלום, נעים מאוד.
איזה כיף לי שאתה פה.
כיף, כיף ומרגש.
לגמרי. אני אשמח ככה שתציג את עצמך, תספר קצת על עצמך.
וואו, ישר למים. אוקיי, קודם כל נתת פתיח מרשים ביותר, אני חייב להגיד.
תודה.
שנגע בהמון המון נקודות, אני מקווה שיהיה לנו מספיק זמן של לעבור על כל הנקודות החשובות האלה. אבל כמו שאמרת, אני יועץ, מאמן ומלווה אנשים וזוגות בתהליכים ליצירת מערכות יחסים איכותיות ומצמיחות. אני בתחום ההתפתחות האישית והאימון כבר מעל 12 שנה, בתחום הזוגיות ממש אני כ-5 שנים. זה הפורטה שלי, מה שנקרא. אני נשוי פעם שנייה, אבא לחמישה ילדים, חוויתי גם את הגירושים, את כל מה שקשור לזה, זאת אומרת שאני גם מבין את הרוב המוחלט של האתגרים, הפחדים, החששות והתהליך שכל אחד שמגיע אליי בנקודה הזאת מגיע, זה יתרון יחסי מאוד מאוד איכותי. ולעולם ההתפתחות הגעתי כשאני בכלל לא מבין שאני אמור להגיע לעולם ההתפתחות. זאת אומרת, אח שלי אביב שכרגע נמצא בתאילנד, אמר לי איזה יום רשמתי אותך לסדנה, ומשם זה התחיל, שם בעצם התחיל תהליך מאוד מיוחד בעיניי, עם שינוי אישי מאוד מאוד גדול. כי כשאני התגרשתי, הייתי בנקודה מאוד מאוד נמוכה בחיי. בסדר, כשדיברנו, עברנו דרך כמה שלבים, אבל בשורה התחתונה, אחרי הגירושים, עברתי שנה וחצי מאוד 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 קשות. בין אם זה עם אם ילדיי, בין אם זה ברמה האישית הרגשית, מנטלית, תודעתית. כשבאותה תקופה גם היו לי את האינטריגות איתה, וגם עם בורא עולם, בסדר? שהקפיד לתת לי כל מיני שיעורים מאוד מאוד עוצמתיים ומרשימים בצורה של פטישי 5 קילו, שלתקופה מאוד מאוד ארוכה יחסית התעלמתי או לא ידעתי להסתכל עליהם בכלל.
זאת תמיד אומרת שהיקום שולח לנו מסרים, אבל אם אנחנו לא, אם אנחנו לא מקשיבים, אז הוא מגביר את המסר, ואז זה פטיש יותר חזק ויותר חזק ויותר חזק.
נכון, אני תמיד אומר שאנחנו מגיעים לפה, אולי נגיע לזה בהמשך, אנחנו מגיעים ליקום הזה עם מתנה אחת מדהימה לפחות, ועם שיעור אחד לפחות, אם לא יותר, והשיעור מתחיל כמו בכיתה א' ב-1 ועוד 1.
Okay.
ואם הבנו את השיעור ב-1 ועוד 1 מגניב, נעבור לשיעור הבא ויהיה לנו נפלא. ואם לא, אנחנו עולים לכיתה ב' ושם איזה 2 כפול 2, ואיזה 3 בריבוע, ואז 4 עשרת, והשיעור הולך ומתעצם. נגעת בנקודה מאוד מאוד רגישה לכולנו, זו התקופה הזאת שעדיין כל כך הרבה אנשים נמצאים. ואני רוצה רגע להכניס במשפט אחד שבעיניי, ברמה האנושית, החברתית שלנו, השביעי לאוקטובר הוא אחד מהפטישים המאוד מאוד מאוד כבדים שקיבלנו,
לגמרי.
כשיעור שהולך ומתעצם, ואני בן אדם אופטימי, אז אני אגיד שאני מקווה שנלמד את השיעור הזה בסופו של דבר. אבל התכנסנו כאן לרמה הזוגית, זה עשה לי קצת צמרמורת לעצמי, אז אנחנו אבל נתכנס לתוך המקום הזוגי, ובאמת, הנקודה הכי משמעותית, הכי נמוכה שהגעתי אליה, הייתה שבה בבוקר יום ראשון אחד, קמתי לצאת לעבודה, חזרתי לעבוד בהתקנות של כבלים, וכשהרדתי למטה ראיתי שהרכב שלי זכוכיות מאחורי, בחלון האחורי של הרכב, והמחשבה האוטומטית שלי הייתה שכנראה איזה מישהו חמד לו ו...
הזכוכיות שבורות.
כן, כן, ופשוט בתקופה ההיא היה רדיו דיסק, ואין נהוג לגנוב רדיו דיסקים ו... והלכתי לשם במחשבה הזאת, ובאמת כשהסתכלתי לתוך האוטו, מה שראיתי היה וקום. לא השאירו לי כלום. אפילו מברג לא נשאר בתוך האוטו. ובתוך מקום, בתוך נקודה תודעתית מאוד מאוד נמוכה שהייתי בה, זה היה כאילו המסמר האחרון. ומכיוון שבתחושה שלי, באותו רגע זה היה המסמר האחרון, אני זוכר שנתתי מכה מאוד מאוד חזקה באוטו, והסתכלתי למעלה, באמת בכוונה מלאה ובאמונה, ואמרתי לו, תעשה טובה, אל תיתן לי לקום מחר בבוקר בבקשה.
וואו, עד כדי כך.
כן, זה היה מקום.
זה היה קשה ששברת גם במעלה.
כן, זאת הייתה נקודה מאוד מאוד משמעותית. המדהים בכל הסיפור הזה, זה אני מספר ואני מתרגש, שהתחושה הזאת, או הנקודה התודעתית הזאת, החזיקה בדיוק שבוע. בדיוק יום ראשון, שבוע אחר כך, אמא שלי זיכרונה לברכה, גרתי אחרי הגירושים, גרתי אצל ההורים כי לא היה לי איך לגור בחוץ. אני עדיין במיטה, אמא שלי עבדה במשק בית, ואני מקבל מהן שיחה. והיא אומרת לי, מאמי, פרצו לך שוב את האוטו. ובאותו רגע, במקום להמשיך לצלול, אני אומר לה, אין לי מושג מאיפה זה בא בכלל, באותו רגע, אני אומר לה, אמא, הכל בסדר. איך לי לעבוד, הכל טוב, אני כבר לא שם. ומשם בעצם התחילה עלייה. שנים דיברתי על האירוע הזה, אבל לא ידעתי להגיד מה קרה שם, כי בעצם לא השתנה איזה משהו ביקום הפיזי שלי, לא פתאום קרה שם משהו. ואני יכול להגיד שאולי לפני בערך 3 שנים הייתה לי איזו הבלחה של מחשבה שפשוט באותו רגע לא אמרתי לו, אל תיתן לי לקום מחר. בעצם מה שאמרתי, זה שאני לא מוכן לחיות ככה יותר. זה הרגע שבו איפשהו, קיבלתי החלטה אולי לא מודעת אפילו, שאני מפסיק להיות קורבן של החיים שלי, כי זה שם, די שם הייתי. בסדר, גם אם היו מחשבות אחרות, זאת הייתה המחשבה, זאת הייתה...
מדהים.
זאת אומרת, בעצם אתה, אני מסכימה מה שאתה אומר, שהבן אדם, זאת אומרת שאנחנו, המציאות שאנחנו חיים בה, זה המציאות שאנחנו רואים מול העיניים, ואנחנו יכולים בקלות לשנות את המציאות של עצמנו, ברגע שאנחנו נחשוב, אם נחשוב מחשבות אחרות, אז תשתנה המציאות.
אנחנו בהחלט יכולים לשנות את המציאות שלנו, דרך המחשבות שלנו ודרך האמונות שלנו, אנחנו רגע צריכים להגיע לאיזה נקודה שבה אנחנו מבינים שזה בכלל אפשרי.
כן.
בסדר? כי זה אחד האתגרים הגדולים.
נכון.
כי בסוף, אנחנו מי שאנחנו היום מתוך אמונות שיצרנו.
מתוך, כן,
בסדר? מה שהחיים... יצרנו איזה מציאות כלשהי.
התוצאות שהגענו אליהם, כן?
נכון, ואם תגידי לי, למשל, אם היית אומרת לי לפני 12 שנה, 13 שנה, שאני אשב איתך היום באולפן ויהיה לי מה להגיד ואנשים ירצו להקשיב למה שיש לי להגיד, לא בטוח שהייתי מבין מה את מדברת בכלל, בסדר? או מה לקחת. ברמה הזאת, באמת ברמה הזאת, כי הייתי בכיוון השני לחלוטין. זאת אומרת, אחת ההבנות ואחד הדברים שהכי חשוב לי לרגע לייצר בתחילתו של תהליך, זה את ההבנה ואת האמונה ואת הידיעה שאני יכול לשנות את המציאות שלי.
זאת אומרת ששום דבר הוא לא גזירת גורל. לא מינוס, לא זוגיות רעה, לא אם החיים שלכם היום במצב, בנקודה פתיחה לא טובה. שום דבר הוא לא גזירת גורל, אפשר לשנות את הכל.
שום דבר הוא לא גזירת גורל. כל נקודה שאני נמצא בה, היא בסך הכל פרק בתוך ספר החיים שלי. היא לא כל הסיפור, היא רק פרק. הוא יכול להיות פרק מבאס, אבל הוא רק פרק.
מדהים.
בסדר? וזאת הבנה מאוד משמעותית, תודעתית, קודם כל, לפני הכל.
וביקשתי שנקרא לפרק היום מגדל אור, מגדל אור של אנשים, ובעצם אני מבינה שבתהליך עכשיו שסיפרת לנו, הפכת להיות, זאת אומרת, עשית שיפטינג של 180 מעלות, והפכת להיות בעצמך מגדל אור של אנשים.
נכון, אז קודם כל אני אומר 175 מעלות.
למה?
כי
עדיין 5 מעלות אתה משאיר.
כי אני תמיד משאיר, אני חושב שאנחנו לעולם לא מפסיקים להתפתח. אף פעם לא, אין כזה דבר מבחינתי, בסדר? בתחילת דרכי כמאמן אמרתי שאני למדתי מכונאות רכב. ואם בן אדם חושב בנקודת זמן מסוימת שהוא סיים להתפתח, זאת אומרת שאני באופן עקרוני הייתי אמור היום לעבוד במוסך ולטפל בסוברו DL88 ולטפל בפלאגים ופלטינות. בסדר? זה אם הייתי עם אדם שחושב שהוא סיים את ההתפתחות שלו ומתחיל לשים סימני קריאה, הוא מתחיל בבעיה, בסדר? כי פה אנחנו בקיבעון.
אני חייבת לשאול אותך, אם בעבר, זאת אומרת, בתקופה שדיברנו של ה... של ה... של ה... של ה... של מי ש... של היה לפני ההתפתחות, אם באמת היית בן אדם כזה. זאת אומרת, ששם סימני קריאה ומחליט שהוא... שזה מה שיש, ו... זאת אומרת, כי היום אתה שם הרבה סימני שאלה, אני מניחה. אז האם היית בן אדם
שסימני קריאה? אני חי סימני שאלה. הייתי בן אדם מאוד של סימני קריאה. למי שמכיר אותי היום, קשה לקבל שעדיין, אני יכול להגיד רוב חיי, הייתי בן אדם מאוד מאוד קשה. הייתי בן אדם מאוד מאוד כוחני. הייתי בן אדם מאוד מאוד סגור. הייתי ההפך הגמור. 175 מעלות זאת לא סתם אמירה. היא אמירה בכל הרבדים. התודעתיים, האמונתיים, התקשורתיים, ההתנהגותיים, הכל, הכל, הכל. בסדר?
וואו.
וכן, וזה חלק מהעניין של לשים סימני קריאה. אנחנו, אני באתי להגיד משהו שהוא כסימן קריאה, אבל אם אנחנו רוצים להתפתח באמת, אנחנו רוצים לבדוק את סימני הקריאה שלנו ולשים עליהם סימני שאלה. לא מתוך חוסר אמונה, אלא מתוך בחינה, האם האמונה שלי משרתת אותי כן או לא.
אז אני רוצה לשאול אותך, היום, בפוזיציה היום שאתה נמצא, האם יש חוט מקשר בין זה שאתה הופך להיות מגדל אור של אור לבין זוגיות טובה?
קודם כל ברור שיש חוט שמקשר. יש חוט שמקשר בין כל האירועים של חיינו, גם ברמה האישית וגם ברמה של מה שקורה פה באולפן. תמיד יש חוט. באמונה שלי, מעבר לזה שאנחנו אינדיבידואל, אנחנו בסוף ישות אנושית אחת. אז האם יש עניין של המגדלור, אחד הדברים שאני אומר, לפני הטייטל של יועץ מאמן וללה, אני בעצם עושה שלום בין המינים.
אוקיי. זאת גם כן. יש בינינו מלחמה?
תראי.
מלחמה יש בין אויבים, אני לא חושבת שאנחנו אויבים.
קודם כל, בסדר, עלתה כבר השאלה הזאת, מלחמה, יש עם אויבים וזה, בסדר, תקחי רגע, קודם כל בינינו לבין עצמנו כבני אדם, יש המון פעמים שאנחנו נלחמים עם עצמנו. כשאנחנו רוצים רגע ליצור מציאות חדשה, ואנחנו לא בשלום עם עצמנו, אנחנו עסוקים בחסרונות של עצמנו, בכישלונות שלנו, בהערכה עצמית המאוד מאוד שגויה ומניפולטיבית שאנחנו עושים עם עצמנו, זה סוג של מלחמה. מלחמה היא לא רק טילים בחוץ ודברים כאלה, היא סוג של מאבק.
לא, אני מסכימה איתך, אבל בוא, אני חייבת רגע, בוא נפתח את הטרמינולוגיה הזאת.
יאללה.
כי אני חושבת שהמילה מלחמה יכולה, היא לא חייבת להיות טילים, אבל היא מילה קשה.
נכון.
זה אומר שאנחנו פה נלחמים אחד מול השני, ואם דיברתי על זה בהתחלה בפתיח, ואני חושבת שהרי המטרה שלנו פה זה להצמיח את הזוגיות, זאת אומרת, בעצם לשפר את הזוגיות, להצמיח זוגיות, שאנשים יהיו בזוגיות יותר טובה, אז אנחנו רוצים להפסיק את המלחמה.
נכון.
עכשיו, עם מי אני עושה מלחמה? בוא, אם נחשוב על זה, אני עושה מלחמה עם אויבים. אני יכולה לנהל דו-שיח, אני יכולה לנהל ויכוח, אני יכולה שיהיה לי הסכמה עם מישהו שאני אוהבת, אבל זה לא מלחמה. אם אני מנהלת מלחמה, זה מילה לא טובה.
נכון, איזה בעס המלחמה, שזה מילה לא טובה.
אז אם אני מנהלת מלחמה עם הבן זוג שלי, זה מערכת יחסים לא טובה. מערכת, כנראה שיש פה מערכת יחסים איזושהי, אני צריכה להפסיק את המלחמות. עכשיו, גם מלחמה עם עצמי, זאת אומרת, פה אני יכולה להבין את זה, כי לפעמים יש לנו מלחמות עם עצמנו, אז אנחנו לא חיים בשלום עם עצמנו, ואז אנחנו גם צריכים לפתור את המלחמות עם עצמנו.
אנחנו גם לא נמצאים בשלום עם בני הזוג שלנו לפעמים.
כן, תראי, בסדר. אז
יש פלואו מאוד מאוד ברור
שזה שלו.
נכון, אנחנו רוצים להגיע לשם. כדי להגיע לשם, אנחנו רגע רוצים להבין מה קרה לנו בדרך. בסדר? כי מה הפלואו הזוגיות?
אנחנו צריכים להיות במודעות שאנחנו קודם כל רוצים לחיות בשלום.
נכון.
ואנחנו רוצים לטפל בזה.
נכון. עכשיו, בוא נדבר רגע על הפלואו הבסיסי.
אוקיי.
Okay. הדי מובהק של זוגיות. בסדר? תראי, אנחנו מכירים. וממש מגניב לנו ונפלא, ואנחנו מבלים ביחד, ואנחנו עושים עוד כמה דברים ביחד, ואנחנו אומרים, את יודעת מה, אינבר, בוא נעצים את הדבר הזה, בוא נתחתן, בוא ניקח את הזוגיות שלנו וניצור את העולם. בסדר? אנחנו הרי הולכים, כשאנחנו מתחתנים, אנחנו רוצים ליצור עולם, אנחנו רוצים לקחת אחד ועוד אחד וליצור משהו שהוא גדול מזה. ואז אנחנו מתחתנים. בין אם זה בחתונה קטנה, בין אם זה עם חתונה המונית, אנחנו עושים את זה בשימה מאוד 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 גדולה. ואנחנו יוצאים לדרך. רק שלפני שיצאנו לדרך, אנחנו בכלל לא בודקים את ההתאמה שלנו. אנחנו לא בודקים מאיפה באנו, מאיזה בתים באנו, באיזה תרבות, איזה תאום ציפיות, מה אנחנו בכלל רוצים. כיף לנו, אנחנו אומרים, יאללה, יוצאים לדרך. ואז מה קורה? ואז התחתנו, ואז צריך לשלם את האולם, וצריך להזכיר בית, אם לא גרנו, וצריך לקחת משכנתא. ואז לתוך הדבר הזה נכנסים גם ילדים. בשביל מה התכנסנו פה? אנחנו רוצים להגדיל, רוצים להביא ילדים. ואם בתחילת הקשר שלנו, תשומת הלב שלנו הייתה 100% אחד לשני, פה אנחנו מתחילים לחוק את תשומת הלב עם גורמים אחרים. לא רק שזה מה שקורה, כשאנחנו מתחילים את הקשר, אנחנו רואים רק את הטוב בין אחד לשני. אנחנו מבליגים על המון דברים, אלא נורא, בסדר. אנחנו רואים רק את הטוב. ואז כשנכנסים כל הגורמים האלה המדהימים באופן עקרוני, ואנחנו מתחילים לחלק את תשומת הלב, ופתאום הבנק לוחץ, ופתאום
והשוטף,
והילד לא יושן, התינוק לא יושן בלילה, ומי קם, ומי נשאר ביום מחלה.
ואז מתחילות להיות שיחות כאלה רק של תלך, תביא, תחזיר, תקנה, נגמר, באיזשהו מקום, נשחק את הזוגיות.
מתחילה להתנהל לוגיסטיקה,
כן.
ולא זוגיות.
הלוגיסטיקה גם משתלטת על הזוגיות.
נכון, ואז כשאת קמה בלילה, ואני אומר לך, אני לא קם בלילה, כי אצלי בבית, אבא לא אף פעם לא קם בבית, האמא טיפלה בילדים. אבל אצלך בבית היה משהו שונה, ועכשיו את גם משלמת מחיר, כי את עייפה במהלך היום, ואז את לא מרוכזת בעבודה שלך אולי שאת נמצאת שם, עושה את הוויתורים, את מתחילה להסתכל עליי, טיפה בעין עקומה, אני לא בא לך בטוב בדיוק כמו שהיה קודם. וכשפתאום אני חוזר הביתה, או את חוזרת הביתה, ואחת מאיתנו מבורדק יותר, או לא שתף את הכלים אחרי, אנחנו מעקמים ומעקמים. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו לא מדברים על זה.
נכון.
אנחנו לא מדברים על זה.
אני רוצה להוסיף למה שאתה אומר, עוד כמה דברים.
קדימה.
אני רוצה, מה שנקרא, להשוות ולעלות. כי אתה אומר דברים חכמים מאוד, כי זה בערך מה שקורה בכל זוגיות, השחיקה הזאת הנוראית, וגם אני רוצה להוסיף לזה, בגלל שאנחנו בתוכנית על כסף, את הנושא הכספי. כי הרבה פעמים האישה מרגישה שהיא אחראית על כל הנושא הבלעדי של הילדים, ואז היא צריכה לצאת, בדרך כלל, בלי לדבר על זה, אפילו מקבלים החלטה שהאישה היא זו שתוותר על הקריירה, ותיקח או פאוזה, או שהיא לא תתקדם, או שעושים איזשהו, אפילו אצלי בבית אני יכולה להגיד, שזה היה ברור שהוא התקדם הרבה יותר מהר, וכדי שמבחינה כלכלית אנחנו נוכל להגיע למקום יותר טוב, אני הסכמתי לוותר, ונתתי, ותמכתי בו כדי שהוא יתקדם יותר מהר, אז אני באיזשהו מקום נשארתי הרבה מאוד שנים בתפקיד יחסית עם תקרה, עד שבאמת הילדים גדלו, ויכולתי להרשות לעצמי להתקדם. אז את גם, אז הרבה פעמים את גם משלמת מחיר, לא רק מחיר כלכלי, את גם משלמת מחיר בהתפתחות שלך, ואת חסרת סיפוק, ואז את מגיעה הביתה, את עצבנית, לא כיף לך, וגם כל העול הכלכלי של משכנתה, בדרך כלל זה בא ביחד, הצמיחה של המשפחה, הצמיחה של הקריירה, והצמיחה של הכל ביחד, אז גם המשכנתה וכל הדברים האלה, ונכנס פה כסף, ובדרך כלל אין הרבה כסף בהתחלה, כי יש הרבה ילדים, וכל ילד זה הוצאות, ומשכנתה, והכל, הכל, הכל, הכל. ולכל הקלחת הזאת גם תוסיף את זה שהוא לא ירים את הגרביים בבוקר, או לא שם את הכפית בכיור, ודברים קטנים כאלה, אתה פשוט מתפוצץ בסוף על הקטנים. בסוף על הקטנים.
נכון, וזה בדיוק העניין, שאנחנו...
אתה הולך עם תסכול כזה, הולך, 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 ובסוף מתפוצץ על השטויות הקטנות האלה.
נכון, כי הכרונולוגיה היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו בסוף, אנחנו לא אותם אנשים. אנחנו באנו מבית אחר, נכון. אנחנו באנו מתרבות אחרת, מאמונות שונות.
נכון.
שלא דיברנו עליהם בהתחלה בהכרח, נכון. אוקיי? ואנחנו גם לא מבינים אותם, הם לא באים לידי ביטוי בכלל בהתחלה. בסדר, מה יש לנו את הבילוי במסעדה או בדיסקוטק או במועדון?
אז מתחיל, הוא מקמצן אותי, את מבזבזת.
נכון, ואז יש פער DNA, קיים.
נכון.
הוא קיים, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו.
נכון.
אם אנחנו נדע שעולה אתגר לדבר עליו, לתקשר אותו ולפתור אותו כשהוא קטן, הביסלה, יהיה לנו קל. אנחנו התרגלנו לא לדבר. לא רק שלא לדבר, אנחנו הולכים לדבר עם השכן, או עם השכנה, עם העבודה. אנחנו חולקים הכל עם אחרים,
רק לא עם
ולא בבן. עם האדם שהוא אמור להיות העוגן הכי משמעותי בחיים שלי. זה האדם שבחרתי לחיות איתו את כל החיים שלי. וזה אבסורד. עכשיו, מה קורה עם פער שהוא לא מדובר בהתחלה? הוא לא המשפט הזה של אם נתעלם הוא ייעלם. הוא הולך ומעמיק. הוא מעמיק בעיקר, לא כי קורה משהו פיזי חדש, אלא כי אני מתחיל לצבור תסכול וכעס ואכזבה ועצבים, ואני מתחיל להרעיל את עצמי באיזה מלל, כי הוא לא רואה אותי או היא לא אכפת לה ממני, וכל אחד פתאום רואה את התמונה שלו, מתוך העיניים שלו.
וכל אחד רואה את עצמו כקורבן בתוך המערכת זוגית.
וזה הולך ומתעצם, ואנחנו מתחילים להיות ממורמרים, ולהגיד לעצמנו מה אנחנו עושים פה בכלל. וכן, ויש פה את הפן הכלכלי ואת הוויתורים, כי כן, עדיין בתרבות שלנו, למרות שאנחנו מתקדמים והכל, האובייס הוא שהאישה תעשה את הוויתור הראשוני, היא תלך לחוגים, היא תלך למעוללת, היא תיקח את היום החלה, עדיין, בסדר? אני שמח שאצלנו זה יחסית שונה, אבל בסדר.
לא, היום יש מודעות, אבל עדיין זה...
השאלה מה אני עושה עם המודעות?
כן.
האם אני פועל בה? או, אני אומר, אוקיי, אני מודע. בואי, תראי רגע, בתהליכים שאני מעביר, לא המצאתי שום דבר. אוקיי, לא המצאתי כלום, לא המצאתי תוכן, לא המצאתי ידע, לא המצאתי, יצרתי מודל, בסדר? אבל בסוף, לא המצאתי שום דבר. אנשים יודעים את העיקר. זה מה אנחנו עושים עם זה, בסדר? יש משפט יפה ששמעתי פעם, שאומר, תמיד אנחנו אומרים שידע זה כוח, נכון? אבל ידע הוא לא כוח.
פוטנציאל.
ידע הוא כוח פוטנציאלי בלבד, כי אם אני לא עושה כלום עם הידע הזה, אז מה הוא שווה? אז אני יודע, אוקיי.
אז אנחנו נעשה הפסקה קלה, נשמע שיר, ואחריה אתה תספר לנו מה אנחנו עושים עם הידע הזה.
יאללה.
עכשיו תראה.
Oh,
מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אייל, דיברנו באמת על הקשיים שיש בזוגיות, והשאלה איך פותרים את זה? איך פותרים את זה? כי בסופו של דבר, למה אנחנו רוצים לפתור את זה? כי כמו שהתחלתי בהתחלה, הרבה פעמים קשיים מובילים לגירושים, זה כאילו הרבה פעמים הקשיים מובילים גם לאתגרים כלכליים בתוך הזוגיות, וגם כמובן כשזה עוד יותר מעצים, זה לגירושים, ואז בכלל גירושים זה תמיד הליך כלכלי לא פשוט לאף אחד. אז המטרה היא שלנו למנוע את זה. אז איך הכי טוב, איזה פתרונות אתה יכול לתת לנו?
אז הדרך הראשונה היא קודם להבין שאנחנו לא עוסקים בלמנוע. אנחנו עסוקים בלייצר.
אוקיי,
יפה. כי מה לעשות, אבל הדבר הזה, המערכת ההפעלה שלנו לא מבינה את דרך השלילה, היא מבינה את דרך החיוך. כשאנחנו אומרים בוא לא נריב, בוא לא זה, בוא לא זה, בסוף אנחנו מתעסקים בפועל, אנחנו מתעסקים בפועל עצמו, בריב, בצעקות, בחובות, בדברים האלה.
מדהים.
ואני חושב שאחת ההבנה, תראי, אני שואל אנשים, זוגות שמגיעים אליי, למה אתם נמצאים בתוך תהליך זוגי בעצם? ואז הם אומרים לי, בגלל הילדים, אנחנו לא רוצים לפגוע בילדים, אנחנו לא רוצים זה. עסוקים לא בדבר האמיתי, הדבר האמיתי הוא אני ואת כרגע, מה אני ואת רוצים ליצור, לא מה אנחנו לא רוצים ליצור. אז אחת ההבנות היא, מה אנחנו רוצים ליצור, איזה מציאות. הגענו למציאות מסוימת, בסדר? שהיא לא, היא פוגעת לנו באיכות החיים. וזה באמת לא משנה. עכשיו בוא נדבר רגע על הפן הכלכלי, בסדר? הגענו לאיזה נקודה, וכיועצת כלכלית, גם אני למדתי ייעוץ כלכלת המשפחה, אז אנחנו מבינים רגע ש בסופו של דבר זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו מכניסים X, רוצינו X פלוס. מה לעשות? זה מתמטיקה מאוד פשוטה שאפילו אני מבין אותה. וגם מתוך המקום הזה, זה התנהלויות, דפוסים, אמונות, מחשבות שאנחנו גדלנו איתן, לאיך אנחנו מתנהלים. ואחר כך אנחנו בוחרים על הדבר הזה. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו רוצים, זה קודם כל להבין או להיות מודעים למה שעומד בפתחנו, בסדר? יש את המשפט הזה שהוא קצת מעצבן, אבל הוא עדיין אמיתי, מודעות היא שלב ראשון בדרך להצלחה, אני לא יכול להתעלם מהמצב.
נכון.
וכשאני רגע בוחר לשים את הדבר הזה על השולחן, את הפיל על השולחן, את המציאות, אני יכול להפסיק להתעסק בדעות ובמחשבות וסיפורי סבתא, ולהתעסק בעובדות ובמציאות.
זאת אומרת, אתה אומר, קודם כל, דבר ראשון, תשימו את את באמת את הבעיה האמיתית, את המהות, תנו לה פוקוס.
נכון.
כי אתם רוצים לפתור אותה, אתם צריכים לתת לה משמעות.
נכון.
כאילו לראות את המראה האמיתית ולראות מה הבעיה האמיתית.
כן, מה לעשות? תראי, בסוף כשיש לנו, בסוף שיש איזה אתגר ביני לבינך, בסוף הוא יבוא לידי ביטוי במשהו פיזי. בסדר? גם כלכלי זה משהו פיזי בסופו של דבר. הוא לא הבעיה, הוא הסימפטום. בסוף הוא הסימפטום, הוא לא הבעיה באמת.
לגמרי.
הוא לא המקור, אוקיי? ואנחנו רגע רוצים להבין, התנהלות כלכלית, היא מגיעה מתוך משהו. היא מגיעה ממשהו שראיתי, ממשהו שאמרו לי, ממשהו שיצרתי בעצמי, בסדר? היא התוצאה בסופו של דבר. אז אני רוצה רגע להסתכל על התוצאה. ולהבין שאני לא מרוצה ממנה. ולהגיד, אוקיי, מה אני רוצה לייצר? כשאני מבין רגע מה אני רוצה לייצר, איזה תמונה, איזה ויז'ן יש לי עכשיו, ומאיפה אני יוצא, כמו Waze בדיוק, אוקיי, Waze צריך לדעת את הכתובת המדויקת שלך, הוא צריך לדעת את נקודת המוצא שלך, כדי שהוא יוכל לתת לך את המסלול. רק כשאני מבין רגע עם מה אני מתמודד באמת, ומה אני רוצה לייצר, אני באמת יכול להתחיל לעבוד.
אני רוצה לשתף אותך במשהו מאוד אישי. אנחנו התחתנו באהבה גדולה, אני נשואה 27 שנה, התחתנו באהבה גדולה, וכשנולדו הילדים, נולדו שני ילדים בהפרש מאוד מאוד קטן, של 10.5 חודשים, כן? מי שלא יודע, זה הסיפור האישי שלי, כן, איך זה קרה זה בסיפור אחר, אבל זה היה, נכנסנו לסחרחורת, באמת סחרחרה, של כל המערכת, גם מבחינה אישית ומקצועית וזוגית וכלכלית, וכל המערכת התעררה והיינו בטייפון, ובשנים האלה זה הביא את המערכת למצב שהפכנו להיות שותפים לדירה. לא הייתה שותפות, לא היה זוגיות בשום צורה, היינו רק שותפים. ויכולנו מאוד בקלות, זאת אומרת, זה היה ברור שזה נגמר. כאילו, הדבר שנשאר זה היה כבוד הדדי אחד לשני, והעניין שידענו שאנחנו נהיה שם אחד בשביל השנייה, אבל זה היה לחלוטין שותפות. והיינו בכזה כאוס שלא יכולנו כאילו, הסיבה שלא התגרשנו באותם שנים, זה כי זה צריך לעשות עוד פעולה. ולא היינו מסוגלים גם לעשות את הפעולה הזאת, כי עכשיו להתחיל עוד להכניס למערכת עוד משהו, זה לא היה שם המקום. אז אמרנו, טוב, רק נצוף. רק הרגע נתמודד עם מה שיש, נתמודד עם זה אחר כך. ובאמת, ככה עברו איזה שנתיים, המערכת נרגעה, הילדים קצת גדלו, הדברים בעבודה הסתדרו, לאט לאט כל הפאזלים חזרו למקום. ואז כמו שאתה אומר, אפשר לשבת עכשיו ולדבר עוד פעם, מחדש, יחסי לאן. ובגלל שהמערכת כעצמה, השלד היה טוב, הבסיס היה טוב, אפשר היה לבנות מחדש שוב את המשפחה שלנו, את הזוגיות שלנו, מחדש, לחזק אותה, וזה מה שקרה באמת בסופו של דבר, והיום אנחנו במקום אחר לגמרי שוב, אבל אני אומרת שזה נורא נורא חשוב, והמודעות, כמו שאתה אומר, היא דבר מאוד 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 חשוב, ולהבין לאן אנחנו רוצים ללכת היא דבר חשוב, וצריך גם לקחת את זה לאקשן, לפעולה.
נכון, אז את אומרת שכאילו היה איזה שנתיים שהן מאוד מאוד קשות, והזוגיות הזה, אבל בתכלס, הזוגיות הייתה נפלאה. למה הייתה נפלאה בעצם? למה הייתה עוצמתית? אני תמיד נותן את ההדמיה, ודיברנו על זה, על הסחף. למה אנשים בסופו של דבר טובעים בסחף בים? אנשים נקלעים לסחף, והאוטומט שלהם הוא להתחיל להיאבק בזרם. ומה לעשות? כמה שנהיה בריונים וחזקים, אנחנו לא מסוגלים להיות ככה אל מול הסחף הזה.
לגמרי.
ואנחנו מגיעים למצב של תשישות, ואנחנו שוקעים. כשבתכלס, בסופו של דבר, מה שאנחנו צריכים לעשות באופן הפיזי בסחף, הוא רגע לאפשר לעצמנו לצוף שנייה, להסתכל בשקט לצדדים, לראות לאיפה הדבר הזה עלול לקחת אותי, ולהבין איפה הנקודה החלשה של הסחף, או איפה הנקודה שבה אני יכול רגע לזוז. וזה מה שקרה לכם בעצם בשנתיים האלה. בעצם אפשרתם לעצמכם, קיבלתם איזו החלטה כנראה לא מודעת, לצוף.
כן, זה היה בערך מה שקרה.
ורגע לנהל את האירוע, ומתוכו, אחרי שהוא הסתיים האירוע הזה, אחרי שהסתיים הסחף, הופ, אנחנו יכולים לחזור. וזה משהו שהוא תודעתי מאוד מאוד עוצמתי, כי מה שקורה בתוך מערכות יחסים זוגיות, הוא זה שאנשים מתחילים להשתולל בשנייה שמתחיל הסחף. אנחנו מתחתנים, אנחנו מגיעים לחופה הקדושה הזאת, או לכל דרך אחרת, ואנחנו מתחייבים להיות בטוב וברע, בחולי ובעוני, בחולי ובבריאות, ובעושר ובעוני. אבל לצערי הרע, ולא סתם אנחנו מדברים על כמעט, זהו 40% גירושין, אנחנו מגיעים לגל הראשון, לסחף הראשון, ואנחנו מתחילים להשתולל. אנחנו מתחילים להשתולל תודעתית. ואנחנו מתחילים, במקום רגע להגיד, אוקיי, בוא נראה מה קורה פה שנייה, בוא נראה מה אנחנו עושים. בסדר? אני גם אומר, מתוך הדבר הזה אגב, שצמיחה זוגית לעולם לא תקרה מתוך הנקודות הטובות, החזקות שלנו. אנחנו חזקים שם, הכל בסדר. צמיחה זוגית תבוא מתוך המודעות לנקודות החלשות שלנו. הרי אנחנו בזוגיות יודעים בדיוק מה היבלות של בני הזוג שלנו, מה נקודות החולשה שלנו, שלהם, איפה הם נופלים שם. וכשאנחנו מגיעים למקומות האלה, אנחנו בעיקר עסוקים, נדקור אותם שם. במקום, אם אנחנו רגע מנהלים פה איזה תהליך עכשיו, אנחנו מבינים מהי זוגיות, כי זוגיות בסוף היא שותפות עסקית לכל דבר, ואנחנו מתחילים איזה תהליך, ואחד מאיתנו מתחייב לשינוי כלשהו, לשינוי בתרבות השיח, התנהלות כלכלית, זה לא באמת משנה מה. והוא מתחיל אותה. ופתאום הוא מועד. הוא הרים את הכל, הוא לא שטף כלים, הוא קנה משהו בשיין, בסדר? בנקודה הזאת אנחנו רוצים, במקום להגיד לו, אמרתי לך, אני לא ידעתי שאתה תעשה את זה עוד הפעם, אני ידעתי, לא שווה כלום. לבוא ולהגיד, מאמי, הכל בסדר. זה לא מה שקבענו, קבענו משהו אחר, אבל הכל בסדר, אנחנו בני אדם, ובסוף קוראים דברים. בואו רגע, ביחד, סליחה מיקרופון, אנחנו ביחד.
אז אני רוצה באמת לשאול אותך, איך מצמיחים זוגיות מתוך חולשות שלנו?
אנחנו נחזור למודעות.
אוקיי.
בסדר? אני חושב ש... תראי, התהליכים הזוגיים שלי מורכבים, בעיקר מתהליכים אישיים. כל אחד מהם עובר תהליך אישי.
אתה עושה את זה ביחד או עובד עם כל אחד אישית?
אני עובד רוב הזמן עם כל אחד מהם אישית בכלל.
וואו, מדהים.
בסדר?
זה מדהים, כי בדרך כלל שמספיק שאחד עושה שינוי, השני הוא מראה.
נכון. עכשיו, הייתה השאלה שאמרת, האם בן אדם אחד יכול לייצר שינוי.
נכון.
ואנחנו אומרים, מה, אם הוא לא יבוא איתי לתהליך, אני לא בא.
כן.
אם הוא לא ישתנה, אני לא ישתנה. ואני אומר, רגע, תעצור שנייה רגע. אנחנו בסוף ספירלה. ברגע שאחד מאיתנו עושה שינוי, הדבר הזה מתחיל להתרחב. הוא משפיע כמו אדוות על פני המים.
אתה יודע איפה רואים את זה הכי טוב?
נו.
בטיפול משפחתי עם ילדים. זאת אומרת, אנחנו פעם היינו בטיפול אצל אדלר, כשהילדים היו קטנים, כי היינו חייבים לקבל כלים למשפחה. ושם אמרו, לא צריך להביא את הילדים. ברגע שאתם תעשו שינוי בהתנהגות שלכם, וזה פשוט היה מדהים, אנחנו עשינו שינוי, והילדים פשוט ישרו כיוון אלינו, ואנחנו פשוט שינינו את כל הבית. וגם, וכאן אתה אומר בזוגיות, אפילו מספיק, וזה מדהים, אתה עושה שינוי, והכל מסתובב, בתקווה שתעשו שינוי טוב, כן? לא שכי שינוי גם יכול להיות רע, אבל תעשו שינוי טוב, כאילו, ומיד זה חוזר אליכם.
נכון, כי כשמתחיל המאבק הזוגי, אז שאנו מביאים שיט לתוך המערכת.
כן.
ברגע שאני עכשיו רגע מתחיל לייצר משהו...
אבל זה חייב להיות אותנטי.
לא רק שהוא חייב להיות אותנטי, לא רק שהוא צריך להיות אותנטי, הוא צריך להיות מתמשך.
כן, עקבי.
ולמה עקבי ולאורך זמן? כי כשאנחנו מתחילים לדבר על תהליך זוגי, היינו, כבר דיברנו, והוא הבטיח לו לצעוק, והיא הבטיחה לו זה, ואנחנו כבר למודי ניסיון מהאמירות, מההתחלות ומהכישלונות. ואז אני אומר לך, תקשיבי, ענבר, אני מבטיח לך, אני לא אצעק יותר, זהו, סיימנו, אני תרבות שיח, אני משנה אותה. ואתה אומרת לי, כן, 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 האמונה שלך בי היא לא, בסדר? ואני באמת מתחיל לשנות את תרבות השיח שלי. ואז זה מחזיק יומיים, שלושה, ארבעה שבועות, לא משנה, ואני חוזר אחורה רגע. ואז את אומרת לעצמך, מה, לא ידעתי שסיפור הזה יחזור על עצמו. אבל יש גם פה שזה פלור מאוד ברור. אם אני מתמיד רגע לאורך זמן, אז קודם כל יש פה חוסר אמונה במה שהתחייבתי אליו. ואחר כך, כשאת רואה שמשך הזמן שאני עושה את הדבר הזה, הוא כבר מתחיל להיות חריג, לטובה. ואז מתחילה לשאול את עצמך שאלה, מה קורה פה? מה הסיפור? מה יכול להיות שבאמת יש פה איזה שינוי? ואחרי עוד תקופה מסוימת, זאת אומרת, אוקיי, יש פה שינוי אמיתי. זאת אומרת שאנחנו רגע גם בינינו ועצמנו, כשאנחנו מתחייבים לעצמנו, ההתחייבות היא לא על הצד השני, ההתחייבות היא לנו, איתנו לעשות את השינוי שאנחנו רוצים לעשות, קודם כל.
כי בעצם מה שאתה אומר, שזוגיות זה קודם כל אהבה עצמית.
נכון.
קודם כל, חד משמעית. זאת אומרת, ברגע שאני אומרת, אני רוצה לקבל זוגיות, אני אוהבת את עצמי, ולכן אני רוצה לקבל, מגיע לי, זוגיות מאפשרת, זוגיות תומכת, זוגיות מעודדת, זוגיות שעוטפת אותי, שדואגת לי, שמכבדת אותי, אז זה בגלל שאני אוהבת את עצמי, ואז ברגע שאני נותנת את זה, אז אני אקבל את זה.
כשאני מייצרת את זה. עכשיו, לא רק להגיד, לא רק אני ראויה לזוגיות כזאת או אחרת, אנחנו רוצים להבין איך זה נראה. כי אנחנו התרגלנו לדבר בכותרות. שפע כלכלי. מי לא רוצה שפע כלכלי?
מה זה אבל?
אבל האם השפע הכלכלי שלך והשפע הכלכלי שלי הוא אותו שפע כלכלי? הוא יכול להיות שתי קצוות שונים בכלל של היקום. וזה אחד הדברים המדהימים בהבנה הבסיסית של הקושי הזוגי. למה? כי כשאנחנו מתחתנים... אני אומר לך, ענבר, אני אוהב אותך. ואת אומרת לי, אייל, אני כל כך אוהבת אותך. אבל האם האהבה שלי והאהבה שלך היא אותה אהבה בכלל? ממש לא. אנחנו מבינים לאורך הזמן שיש פערים בפרשנות שלנו, פערים קיצוניים. וכשאנחנו רגע חווים רגע את השוני הזה, בלי לדבר עליו, אנחנו מאוד מתוסכלים. אבל היא אמרה שהיא אוהבת אותי, למה היא לא עושה את מה שאני מצפה שהיא תעשה? למה היא עושה את הדברים האלה בכלל? או... אבל אני אוהב אותה, אני עושה את הדברים האלה, למה היא לא מבינה שאני אוהב אותה? ופה נוצר תסכול עמוק.
מדהים.
על ההבנה שאנחנו אומרים את אותו דבר, אבל אנחנו מתכוונים לדברים שונים לחלוטין, ולכן צריך להיות פה משהו מאוד מאוד אותנטי, ומתמשך ומאוד מאוד ברור בתקשורת. אנחנו מדברים כל הזמן על תקשורת, 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 ואנחנו רגע רוצים להבהיר בתוך הדבר הזה, מהי התקשורת הזאת, איך היא נראית?
יש לנו דקה.
איזה באסה. אני חייב להגיד, שכולם ידעו שאני אישה בבאסה.
נצטרך לבוא שוב.
שכנעי אותי.
שימי לי אקדח ריקה, אני ממש איזה.
לא, די.
אז כאילו, אני אגיד לך ככה, בוא תסכם, כי יש לנו דקה באמת את הנושא הזה של איך אנחנו, את הטיפ שלך אולי, או איך לעשות תקשורת טובה.
אני חושב שאנחנו רגע רוצים, אמרנו, דיברנו על מודעות רגע ביחס לשוני, קודם כל להבין שיש שוני בינינו, בסדר? ולקבל את השוני ולכבד את השוני. וכשאנחנו רוצים רגע להעביר מסר לצד השני, אנחנו קודם כל רוצים לוודא זמינות. אנחנו לא מוודאים זמינות, יש לנו משהו להגיד, אנחנו רוצים להגיד עוד כאן ועכשיו, בסדר? ולפעמים בן זוג שלנו לא זמין, אולי לא רגשית, אולי הוא עסוק במשהו שקשור לעבודה, הוא לא פנוי, בסדר? וכשאנחנו מתפרצים לדלת הפתוחה, זה לא מתקבל, ואנחנו לא מבינים למה. אז קודם כל לוודא את הזמינות. לדבר על משהו אחד, לא על 3,000 דברים, זה לא עובר. להיות ספציפיים, לדבר על משהו מדיד, לדבר על משהו שהוא בר השגה, ולסכם בסופו של דבר. אם לא סיכמנו בסוף, בסדר? יש אפילו, יש איזה נתון שאומר שכשאנחנו חותמים על הסכם, יש איזה 40 ומשהו אחוזים יותר סיכוי ליישם אותו. כשאנחנו חותמים על משהו, אנחנו נותנים לו תוקף, אנחנו מתחייבים, כמו לחתום על צ'ק. נתתי צ'ק חתום, אני צריך לפרוע אותו עכשיו. בסדר? וזוגיות טובה היא בידיים שלנו.
יאללה יקר, תודה רבה לך על הטיפים המדהימים שנתת לנו היום מרתק.
תודה רבה. תודה רבה על המקום, באמת, מקום מדהים. ואני אומר פה, אני אשמח מאוד, יש לנו הרבה, הרבה מאוד על מה לדבר.
לסיום אני רוצה ככה בנימה אישית להגיד לכם משהו. דיברנו היום איך להיות מגדלור בזוגיות שלנו, בבית שלנו, ואני חושבת שזה מתחיל בבית ויוצא החוצה. ציינו השבוע את אישה באב. אנחנו עוברים ימים קשים, מורכבים, מלאי מתח וחרדה וריבים פנימיים. על כל אחד מאיתנו להפוך למגדלור, לקחת אחריות, איך הוא מדבר במרחב הכללי, ברשתות החברתיות, איך הוא מתנהג. אם כל אחד מאיתנו יפיץ אור קטן בסביבה שלו, יהיה פה הרבה יותר טוב. כי אי אפשר לסלק את החושך, אבל אפשר להדליק את האור. תודה רבה לילן טבי. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר רעם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 2, להתראות סופש מעולה, ואינשאללה שהחטופים יחזרו.
אמן.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצב ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, וחוטצים לעין בטות, ושנינו שיקורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת, תתארו לכם עוד הזדמנות, לחזור פתאום לנעורים. תארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, הערבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תארו לכם עולם יפה, עיר בתוך החושך, עולם פשוט, תארו לכם צד אושר.
על כוסית או שתיים סיפורי ילדות סיפרנו, על שטיח בפינה חתול ישב לו, קפה שחור מספלים קטנים, תקליטים, קוביות ומשחקים. חצר נדם